הנה נוסחה שממש ממש שווה לזכור. כשאנחנו נותנים לעצמנו, קל לנו לתת לאחרים. כשאנחנו ממלאים את הכלי שלנו, יש לנו למזוג למישהו אחר. בלי שנמלא את עצמנו, אנחנו רק נהיה מתוסכלים, כי אנחנו ננסה כל הזמן למזוג מכלי ריק. זה לא באמת עובד. שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שימי קייזרמן, מרצה ומאמן לתודעה ומנהיגות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. פה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות ועוד מלא דברים שאתם רוצים לשמוע. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שיצאו, פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. הכנתי לכם פרק ממש מגניב להיום, הכנתי לנו, אני ממש מתרגש, זה פרק שכתבתי אותו ככה ונורא כזה נכנסתי אליו, כי זה משהו שאני נורא נורא מאמין בו. אני חושב שאנחנו הולכים לדבר היום על אחד הדברים היותר חשובים במסע ההתפתחות שלנו, במסע ההתעוררות, ההתפכחות שלנו, והדבר הזה הוא אחד הדברים בעיניי שמשפיעים על היכולת שלנו להיות אותנטיים, אמיתיים, חופשיים, עצמאים, ובעצם לחיות מאיזושהי, מתוך מקום של בחירה חופשית, של בחירה מודעת וחופשית. והדבר הזה הוא היכולת שלנו להיות לבד עם עצמנו. לבלות זמן עם עצמנו, זמן איכות, זמן שבחרנו במודעות לתת לעצמנו, וזה בעצם זמן שבו אנחנו מתאינים את עצמנו, להיות לבד. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים להיות לבד, למה זה חשוב, איך זה קשור ליכולת שלנו בעצם להיות אותנטיים וכנים, עם הסביבה, עם עצמנו, מה האתגר בלאפשר לעצמנו את הדבר הזה? על פניו אנחנו אומרים, אוקיי, להיות לבד, איזה... אמור להיות פשוט. אבל יש שם איזשהו אתגר שעוצר את עצמנו מלאפשר לעצמנו את הזמן הזה. ואנחנו הולכים לדבר גם על מה אפשר לעשות כדי להתחיל לתרגל את זה עם עצמנו. בסוף הפרק אני אתן טיפים וקצת רעיונות איך אפשר להתחיל לסובב את הכדור הזה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. אז אני דווקא רוצה להתחיל בשאלה, למה זה חשוב? למה חשוב להיות לבד? למה חשוב לנו לפתח את היכולת הזאת? כן, נקרא לזה רגע יכולת. אז בפשטות, זה זמן איכות שאנחנו נותנים לעצמנו, כשאנחנו מבלים זמן לבד. אנחנו מאפשרים בעצמנו, אנחנו מאפשרים לעצמנו זמן של התכנסות, זמן של חשיבה, זמן של התבוננות, מאשר זמן של להיות בתוך החוויה. כן, אנחנו לפעמים רוצים לייצר את ההתנתקות הזאת מהחוויה ולהתחיל להתבונן בה. אנחנו באמת השחקנים של החיים שלנו, אבל רק ברגעים שבהם אנחנו הבמאים, אנחנו יכולים להתחיל לשנות דברים, אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על דברים אחרת. תחשבו, שחקן הוא משחק את הסצנה, ובמאי הוא אומר, לא, תעשה ככה, בוא נשנה את זה, בוא ננסה את זה. ורק ברגעים שאנחנו בעצם הבמאים של החיים שלנו, אנחנו באמת יכולים להתחיל לקחת את החיים לכיוון אחר, וזה מה שזמן לבד עם עצמנו עושה. כן? פשוט להתכנס לאיזשהי מקום של במהות, של להסתכל, של להתבונן, אם אנחנו עושים את זה נכון, ואנחנו נדבר באמת לקראת סוף הפרק, איך לעשות את זה. אז באמת זה זמן של היכרות עם עצמנו, וזמן שאנחנו ממלאים את המצברים שלנו. הרבה אנשים לכודים בתוך שגרה, גם אני הייתי שם, של בית, עבודה, בית וחוזר חלילה. אולי חלקכם שאני אומר את זה ככה, אתם מזהים בעצמכם, שמצאים באיזושהי שגרה, שכל יום, מה זה אומר, כאילו, להיות בשגרה, כל יום נראה אותו דבר. כל יום באמת חוזר על עצמו, אין הפתעות, הוודאות גבוהה, אבל חסרים ריגושים, כן, אנחנו מאוד, הוודאות מאוד חשובה לנו, אנחנו יצורים שבא לנו להיות במצבים שיש בהם ודאות גבוהה, אבל כשיש יותר מדי מהוודאות הזאת, זה נהיה שגרה, והשגרה הזאת מעייפת, ואז ברגעים האלה אנחנו מבינים שבעצם בא לנו ריגושים, בא לנו ללכת ולשבור את הקופסה, אבל לא תמיד פשוט לנו. בשגרה בעצם זמן, הזמן לבד שלי, הזמן שבו אני לבד, לפעמים זה במקלחת, בשירותים, בנסיעה, וזה לא באמת זמן שמתאינים את עצמנו. זה לא באמת מקום שבו אני יכול להתאין את עצמי באנרגיות חדשות, זה לא באמת זמן שהוא איכותי, זה יותר זמן שבו המחשבות שלנו מציפות אותנו, ולא תמיד מייצרות את הבהירות, כן, שאנחנו מחפשים. הם הרבה פעמים פשוט נותנים לנו עוד קצת מהמיינדפאק הזה שאנחנו נמצאים בו, כן? אנחנו מתחילים לשחזר אולי ויכוחים שהיו או ויכוחים שיהיו. אנחנו מתחילים איך הוא דיבר אליי, איך היא דיברה אליי, מה אני הולך לעשות ואיך אני הולך להגיב. ואנחנו מתחילים בעצם לחזור על התסריט בתור שחקנים, ואנחנו בעצם משננים את התסריט. אנחנו לא באמת מתבוננים על איך אפשר לשנות את התסריט. זה לא באמת זמן איכות שאנחנו נמצאים בתוך שגרה. כשאנשים מגיעים אליי ומדברים איתי על השגרה השוחקת שלהם, אני בדרך כלל לא אומר להם להפסיק לעשות משהו, כן? או לקטוע משהו שהם כבר עושים בשגרה. זה לא תפסיק לבלות עם המשפחה. זה לא תפסיק לראות טלוויזיה. זה לא תפסיק לנסוע ברכב. זה לא מדבר על הפסקה, כן? אנחנו בעצם רוצים להוסיף משהו. לעשות משהו נוסף. זאת אומרת, שאני רוצה לשבור שגרה, אני כבר רוצה שתסתכלו על זה ברמה תודעתית ממקום קצת אחר. אני לא רוצה לצמצם, אני רוצה להתרחב. אני רוצה להכניס משהו פנימה. אני לא רוצה לשבור את השגרה ברמה שאני אחתוך את הדבר הזה שהוא מייצר את השגרה. אני רוצה להוסיף משהו פנימה, שהוא ירחיב לי את החוויה שלי, שהוא ייצר שם איזושהי התרחבות. וזה ממש האמת, זה סוג של נתינה עצמית בסופו של דבר. וזה ממש מרגש לראות את זה מהצד, שאנשים מתחילים להכניס תבלינים אחרים לחיים שלהם, עשייה אחרת, בין אם זה תחביבים וכל מיני דברים כאלה, שמעשירים, כן? מעשירים בעין את החיים שלהם, את החוויה שלהם, וזה פשוט ממש מרגש לראות את זה קורה מהצד. אין לי נוסחה שממש ממש שווה לזכור, כשאנחנו נותנים לעצמנו, קל לנו לתת לאחרים. כשאנחנו ממלאים את הכלי שלנו, יש לנו למזוג למישהו אחר. בלי שנמלא את עצמנו, אנחנו רק נהיה מתוסכלים, כי אנחנו ננסה כל הזמן למזוג מכלי ריק. זה לא באמת עובד. כן, ככל שאני יודע למלא את הכלי שלי, קודם כל אני ארגיש מאוד שבע רצון, אני אתחיל להרגיש אושר, אני אתחיל להרגיש שבא לי לעשות, שבא לי להזיז את עצמי, כי הרבה פעמים השגרה הזאת מייצרת תקיעות, כן? מי שמכם חווה שגרה או פעם חווה איזשהו מצב של שגרה מאוד גבוהה, הדבר הזה מייצר תקיעות מאוד מאוד לא נעימה. וככל שאנחנו מתחילים למלא את הכלי שלנו ולוודא שיש בו תמיד משהו לתת לעצמנו ולאחרים, יהיה לנו מאוד מאוד קל להתנועע, מאוד מאוד קל לזוז ולייצר תנועה. אז זה למה חשוב לתת לעצמנו זמן, כן? פעם אחת בשביל עצמנו, לייצר בהירות, לייצר זמן איכות, למלא מצברים, למלא מתאינים, להתאין את עצמנו. ופעם שנייה זה שאם נהיה במצב שבו אנחנו נותנים למישהו אחר, אנחנו לא נתרוקן מזה. כי במצב של התרוקנות, אנחנו מרוחקים מעצמנו ופועלים ברודנות, בכעס, בתסכול, וזה פשוט פוצע אותנו בסוף. ואנחנו פה כדי לעבור איזשהו ריפוי עם עצמנו. בואו נתקדם. אז מה בעצם האתגר שלנו בלהיות לבד? למה זה קשה לנו? אז ככה, כדי להבין למה קשה לנו לפתח את היכולת הזאת להיות לבד, אנחנו צריכים לדבר טיפה על הפחדים שלנו. ואם להיות יותר ספציפיים, על אחד מהפחדים העיקריים שלנו, והפחד הזה הוא פחד מלהישאר לבד. אנחנו חייבים להבין שאנחנו יצורים חברתיים, החברה שלנו היא חלק בלתי נפרד מהזהות שלנו, מהביטחון שלנו. הפחד להישאר לבד מניע אותנו לעשות מלא דברים שלא כל כך בא לנו לעשות, אבל אנחנו עושים אותם כי לא בא לנו לפגוש את הפחד הזה בהתגשמות בחיים שלנו. והפחד הזה גורם לנו לרצות אחרים, לבטל את עצמנו, לצנזר את עצמנו, ובגדול, בגלל שאנחנו מפחדים להישאר לבד, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא מבטאים את האמת שלנו. תחשבו על משהו כזה. ברגעים שהייתם בחברה של אנשים אחרים, אולי זה חברים, אולי זה בעבודה, אולי זה עם המשפחה שלכם, רגעים שבהם רציתם לומר משהו, נכון? רציתם לבטא את עצמכם, רציתם להציג איזושהי עמדה שהיה איזה דיון סביב השולחן, ורציתם לדבר, ולפני שדיברתם, עברה לכם מחשבה בראש שאומרת משהו בסגנון, לא בטוח שהם התחברו למה שיש לי לומר, אז אולי עדיף שאני אשמור את זה לעצמי. ואז לא אמרתם כלום. אז במקרה הזה שבו לא הייתם בביטוי עצמי, או שהסכמתם עם משהו שנאמר רק על ידי שתיקה, ורק כדי להשתייך לחבורה עוד יותר, כן? כי לפעמים עדיף לא לומר כלום, ועדיין אני חלק מהחבורה, כי אני מפחד להישאר לבד. בשני המקרים האלה, אם אנחנו קנים עם עצמנו, הפחד להישאר לבד משחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי, תפקיד ראשי. ובגלל שאנחנו מפחדים להישאר לבד, אנחנו מבטרים על עצמנו, או מתמסרים לרעיון שאנחנו לא מאמינים בו בכלל, רק כדי להשתייך. יש לזה שם מאוד ספציפי, וקוראים לזה ריצוי, כן? זה לעשות משהו או להתמסר למשהו שאני לא באמת רוצה לעשות, רק כדי לקבל משהו שאני כן רוצה לקבל. כי אנחנו חושבים שזו הדרך היחידה לקבל אותו. זה לא נכון. וזה קצת נושא יותר רחב של ריצוי. עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים לעצמנו במודע שבסוף נשאר לבד, כן? זה לא תהליך חשיבה רציונלי של בן אדם, זה משהו שמרחף בתודעה שלנו, ומכתיב את זרימת החיים שלנו, אבל הוא לא באמת נמצא במודעות שלנו. כן? ואולי אחד הדברים שאתם יכולים לקחת מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה, זה להתחיל לחשוב עם עצמכם, האם באמת יש בי פחד כזה? של להישאר לבד, ולפעמים פחד מלהישאר לבד הוא פחד שיפטרו אותי, הוא פחד שלא ידברו איתי, הוא פחד שהמשפחה תתפרק, הוא פחד שהחברים שלי יפסיקו להתקשר אליי וכל הדברים האלה. וזה סופר, סופר מורכב, כן, אני יודע את זה. ופה בעצם יש את המקום הזה שאנחנו חייבים לאפשר לנו את הפגיעות הזאת כדי שנוכל להתרחב. כן, אנחנו חייבים להוריד את השריון, זה לא יעבוד אחרת. זה אחד הפחדים היותר קדומים שקיימים לנו בתודעה האנושית בכלל, דיברתי עליו בפרקים הקודמים, קצת מהצד השני שלו, מהצד של הצורך, כן, מהצורך שלנו להיות שייכים, וכשאנחנו מרגישים שהשייכות שלנו בסיכון, אנחנו עושים דברים שלא מתאימים לנו, שלא תואמים לנו לזהות שלנו, למי שאנחנו שלא מסונכרנים עם האמת שלנו. אז מה אם הפחד הזה לא היה קיים? או יותר נכון, מה אם הוא היה קיים, אבל לא היה לו את הכוח להשפיע עלינו ככה? זה בדיוק למה אנחנו צריכים לפתח את היכולת שלנו להיות לבד עם עצמנו. כי כשאנחנו לא מפחדים יותר להיות לבד, הפחד הזה מאבד מהכוח שלו. וכשהוא מאבד מהכוח שלו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו. כי אנחנו כבר יודעים מה זה להיות לבד. כבר התמודדנו עם עצמנו בלבד שלנו. כן? הפחד הזה מאבד מהכוח שלנו. אז להיות לבד לא הופך להיות תוצאה לא רצויה. הוא הופך להיות מרחב שנוח לנו להיות בו גם אם בחרנו בו, או גם אם נקלענו אליו. תחשבו על זה. אם אני עובד על היכולת שלי להיות לבד עם עצמי, ועם הזמן אני מרגיש יותר נוח להיות לבד עם עצמי, ואני מתחיל להעריך את הזמן עם עצמי, הפחד הזה שאם אני אשאר לבד, מאבד משמעותית מהכוח שלו. ואם הוא מאבד מהכוח שלו, אני יכול להיות יותר אותנטי, אני יכול להגיד את הדעה שלי, כי הפחד הזה כבר לא משחק תפקיד. מה זה להישאר לבד? אני יודע איך זה מרגיש. כן? אני יודע מה קורה שם בלבד הזה. טוב לי שם. אני יודע מה אני עושה, אני יודע איך אני מפתח את עצמי, אני יודע איך אני מכיר את עצמי. אין לך כוח יותר עליי פחד. איזה כיף. אז שוב, אם לא מפחיד אותי להיות לבד, אני לא חייב לרצות יותר אנשים אחרים, אני יכול לדבר את עצמי בחופשיות, אני מלא באנרגיה שלי ויכול להטעין את עצמי לבד, ואני לא צריך שאחרים יטעינו אותי. כן? איך אחרים מטעינים אותנו בתכלס באנרגיה? כשהם נותנים לנו אישורים? ואנחנו לוקחים את האישורים האלה ושותים אותם, וכשהם נותנים לי את האישורים, אני רוצה לקבל עוד מהאישורים האלה, אז אני מרצה אותם, ואז נהיה איזה מעגל כזה, רשע כזה, שאני צריך לצאת מעצמי כל פעם כדי להכיר את עצמי, וכשאני מתחיל לבלות זמן עם עצמי לבד, אני לא באמת צריך מישהו אחר כדי לתת לעצמי איזושהי ולידציה או אישור למי שאני. אז עוד שאלה שבא לי ככה להציף ולדבר עליה בפרק הזה, זה למה אנחנו מפחדים להיות לבד מלכתחילה. אני חושב, זה כי אנחנו נאלצים להתמודד שם עם עצמנו. עם החלקים שבנו שמבקשים הכרה וריפוי, עם החלקים שבדרך כלל אנחנו מתעלמים מהם, אלה שאנחנו רוצים להשקיט, אלה שאנחנו מאמינים ומרגישים שאם הם יתעוררו בנו ויקבלו מקום, זה יפגע בנו, ואנחנו נכיר את עצמנו קצת יותר פצועים שם, לא יהיה לנו נוח בגוף שלנו, וזה לא פשוט, כן? בדרך כלל אנחנו נצמדים לשגרה ממקום עמוק שמבקש שקט מהתמודדות עם משהו, כן? אני כאילו ארצה את הוודאות הזאת, כי בחוסר ודאות יש משהו שלא נוח לי בגוף להתמודד איתו. גם אם אנחנו לא רוצים את השגרה בסוף, אנחנו בוחרים בה ממקום שלא רוצה להתמודד עם משהו שמפחיד אותי. עם חלקים בי שמפחידים אותי, כן? לכל אחד יש איזה שדון בתוכו שהוא מנסה להשקיט כל הזמן, אבל אנחנו חייבים להבין שהשדון הזה הוא חלק מאיתנו. כן, אני אומר את זה בחיוך, אבל כל מה שקיים בי ומתעורר בי הוא חלק בי, שאני חייב להכיר ולתת לו מקום. אחרי שהם מתמודדים עם החלקים האלו, הם הופכים להיות השלם שאנחנו. הם תורמים לנו, הם משפרים את איכות החיים שלנו, ומשהו שחשוב לזכור זה שכל חלק בי שאני לא מקבל, אני בעצם מייצר איזושהי התנגדות לעצמי. כשאני מתנגד לעצמי, אני מייצר דחייה לעצמי, וזה חברים, אחד הדברים שמוביל לדחיינות, שמייצרת לנו תקיעות בחיים. בכל פעם שאני לא מקבל משהו בעצמי, אני מתנגד לעצמי, אני דוחה את עצמי. זה מוביל לדחיינות. וזה בדיוק למה אנחנו חייבים לעבור רגע לפעמים דרך הכאב ודרך הסריטה והפצע, כדי להפסיק לדחות את הדבר ולהתחיל להסתכל עליו בעיניים. זה כמו שיש לי פצע ובגלל שאני מפחד להסתכל עליו, אני לא אחבוש אותו. ואני לא אגע בו, כי אני מפחד להסתכל עליו. תחשבו על זה, תחתכתם באצבע, אתם מסתכלים על מה שקורה לכם, נכון? עזבו רגע רגישויות לדם וכאלה, אבל אם אני אחתך באצבע, אני מסתכל על זה, אני חייב להסתכל על הפצע, אני חייב לחבוש אותו, לשים אולי כל מיני דברים שיעזרו לריפוי שלו. אותו דבר ברמה הרגשית, בכל פצע, נקרא לזה רגע, כן, רגשי שקורה לי, שאני לא שם עליו את הפלסטר, הוא ממשיך לדמם, והדבר הזה ממשיך להכתיב התנהגויות בחיים שלי, ותבניות של חשיבה, תודעה, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, בואו נדבר על כמה טיפים ורעיונות שעזרו לנו לפתח את היכולת שלנו להיות לבד, בלי להרגיש בודדים. אז ככה, הדבר הראשון שהייתי אומר, זה תצהירו לעצמכם, פשוט תצהירו, דברו אל עצמכם בכל רם, ותגידו לעצמכם שאתם בוחרים להשקיע בעצמכם. לשיח הפנימי שלנו יש השפעה אדירה על מה שאנחנו יכולים לעשות. לכן אנחנו צריכים לבחור את המילים שאנחנו אומרים לעצמנו, אז כהתחלה אנחנו צריכים לומר לעצמנו שאנחנו בוחרים להשקיע בעצמנו, שאנחנו בוחרים לתת לעצמנו זמן שיאפשר לנו להיות קרובים יותר לעצמנו, וזה יעזור קצת לצמצם את ההתנגדות הפנימית לבילוי זמן עם עצמנו. כן, כי יש לנו לפעמים את הקטע הזה של לא בא לי להיות לבד. תכלס, אנחנו צריכים את זה. אוקיי, דבר שני, תשאלו את עצמכם, איזה תחביבים אתם רוצים לפתח? מה בא לכם לעשות? מה תמיד רציתם לעשות ולעולם לא העזתם? הדברים האלה הם מאוד יכולים להעשיר את החיים שלנו, והם יכולים לעזור לנו לעבוד על היכולת שלנו להיות פגיעים יותר. אני יכול להגיד לכם, הניסיון האישי שלי, שבחודשים האחרונים, שני דברים שמאוד רציתי לעשות, הכנסתי לחיים שלי, וזה פשוט שיר את החיים שלי בקטע אחר, מטורף. אחד מהם זה גיטרה, שפעם שהייתי בין 15-16, עשיתי כמה שיעורים, הייתה לי גיטרה, היא שכבה לא מעט שנים, 20 שנה לדעתי, קצת יותר, בחדר שלי, בבית של ההורים, הבאתי אותה לפני כמה חודשים, אני פשוט מנגן, ואני מתחיל ללמוד מיוטיוב כזה, וזה פשוט ממלא אותי, זה פשוט כיף. זה זמן שלי, גם אם זה חצי שעה ביום, רבע שעה, שאני ככה מנגן, ונורא כיף לי. זה פשוט כיף, זה ממלא אותי. והדבר השני שתמיד רציתי לעשות זה גלישה. אני זוכר שהייתי צעיר יותר, ממש נראה לי, זה היה בתיכון. אני וחברים שלי הלכנו לחוף בצת בנהריה, וחבר שלי הביא בוגי, ואני זוכר שגלשתי עליו, והתהפכתי על החיים שלי. הייתה לי תחושה ממש שאני הולך לטבוע, ומאז יצר בי איזשהו פחד. אבל תמיד רציתי, מכירים את זה שאתם פוחדים ממשהו, אבל עדיין הרצון לעשות אותו מתקיים. ולפני כמה חודשים נרשמתי לקורס גלישה והתחלתי לגלוש, וזה תחביב חדש שהכנסתי לחיים שלי. מי שעוקב אחרי באינסטגרם רואה לפעמים שאני מעלה תמונות, זה כי אני מאוד מתרגש, זה ממש מאיר את הילד שבי שתמיד רצה לעשות את זה, זה מאוד מאתגר אותי. זה תחביב שמסתעף לתכנים שאני צורך ולשיחות שאני יכול לקיים עם אנשים, הוא פשוט מאשיר לי את החיים, כן? הוא מאשיר לי את השגרה. אז תחשבו עם עצמכם, מה תמיד רציתם לעשות? רציתם לנגן על איזשהו כלי נגינה? רציתם לרקוד אולי? רציתם לקחת איזשהו ספורט אתגרי? פשוט תעשו אותו, תנו לעצמכם את הזמן, תקבעו ביומן, תקבעו עם איש מקצוע, עם כל מי שאתם חושבים שצריך ללוות אתכם, אולי לא, כן? אני גיטרה, לא הייתי צריך ליווי, פשוט תעשו את זה, תנו לעצמכם, זה ממש ממש ממלא. עוד דבר, קחו אתכם מחברת, תתחילו יומן, כן? תתחילו לכתוב, גם זה אחד הדברים שאני ממליץ עליהם, עכשיו כמעט בכל פרק או כל כמה פרקים אני באמת ממליץ על זה, כתיבה לעצמנו זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, שהוא מאוד עוזר לעצמנו להבין את עצמנו, לייצר בהירות, כתיבה אינטואיטיבית או כתיבה עם איזה נושא שאני רוצה להבין, עוזר לי לתקשר את עצמי, לעצמי קודם ואז לאחרים. שימוש בכתיבה או ביומן פותח אותנו לעצמנו. אני לפעמים הולך לפארק או לים עם מחברת ופשוט כותב, אני מרגיש שאני צריך איזו פריקה. פריקה שצריך רגע איזשהו משהו להבין עם עצמי, שלפעמים המחשבה שלי לבד לא יכולה לתת לי. ותחשבו על כתיבה כמו איזו מחשבה בהכתבה, כן? אני חושב וכותב את מה שאני חושב, וזה מאפשר לי לסיים מחשבות עד הסוף. והתחושה אחרי זה היא מטורפת, היא תחושה של מלאות. האמת שזו תחושה של מלאות והתרוקנות ביחד, זה מאוד מיוחד, ממליץ בחום כמו תמיד. דבר נוסף שמאוד יכול לעזור לכם זה לשריין זמן ביומן שלכם לזה, כן, אם אתם עובדים עם יומן ויש לכם יומן מסודר, לפני יום עבודה, אחרי, פשוט שימו את זה, כמו שאתם שמים פגישה עם בן אדם, שימו לעצמכם רגע שאתם שמים לעצמכם שהוא נותן, שהוא פשוט הזמן שלכם עם עצמכם. אז מעבר ליומן שתשימו לעצמכם את זה, ממש כמו פגישה עם מישהו אחר, שימו פגישה עם עצמכם, אז מעבר ליומן, תקשרו למשפחה שלכם, לחברים שלכם, כן? זה עוד משהו שיכול לייצר התחייבות, במיוחד אם אתם הורים או יש לכם בני זוג בבית, בני בנות זוג, אתם יכולים פשוט לומר, היי, היום אני רוצה איזה שעה לעצמי, שעה, שעתיים, בא לי להיות לבד. כן, זה משהו שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו תמיד, זה נשמע לנו כזה, זה לא נשמע לנו כמו משהו שאפשר לבקש. זה משהו שכן, סבבה, בתקשורת נכונה, בריאה, אנחנו רוצים לתת לעצמנו, ולפעמים אנחנו נצטרך להכניס את השותפים שלנו לחיים, ללוז הזה, מה שנקרא. במיוחד אם השגרה שלי בנויה מזה שמישהו אחר שותף לה. אז תקשרו לעצמכם ביומן, תקשרו לאחר בתקשורת ישירה, לא עקיפה, מאוד דוח, כן? צריך זמן עם עצמי, רוצה לגשת לנסות את הדבר הזה, תחביב חדש, בלה בלה בלה, אוקיי? דברו את עצמכם. דבר נוסף ואחרון שהייתי אומר לכם זה לאמץ לכם מנטרה שהיא תומכת ומחזקת. כשאנחנו אומרים וחוזרים על מנטרה מסוימת, אנחנו בעצם בוחרים מראש מחשבה שתומכת במציאות שאני רוצה ליצור. מה זאת אומרת? לי יש מחשבות, לכל אחד יש מחשבות אוטומטיות, כן? כל אחד עם מבנה התודעה שלו, יש לו מחשבות שתמיד חוזרות על עצמם. ואנחנו רוצים לבחור מחשבה שאני בוחר אותה מראש, זו בעצם מנטרה, כן? מנטרה מתאימה פה לצורך העניין יכולה להיות, אני בוחר לתת ולהשקיע בעצמי, פשוט לחזור על זה כל פעם שאתם אולי מתעוררת בכם התנגדות, או כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם בדחיינות על זה, כן? אני בוחר לתת ולהשקיע בעצמי. עוד דבר יכול להיות שאתם יכולים לומר לעצמכם, אני ראוי לזמן היכרות עם עצמי, מגיע לי זמן שבו אוכל לפתח מערכת יחסים משמעותית ומחודשת עם עצמי. כל דבר כזה שאתם יכולים לומר לעצמכם, over and over again, יכול לעזור לכם פשוט לייצר את המחשבה הזאת, כן? זה כמו לשתול מחשבה. פשוט לומר את זה בעקביות ובהתמדה. ולאט לאט אתם תראו שתוכלו להתכנס ועם הזמן, המציאות שתיווצר לכם, זה מציאות שהיא שלוחה של המחשבה ושל המנטרה הזו. אז מנטרה תומכת לגמרי יכולה לבוא לכם פה. זהו בגדול. מאוד רציתי שהפרק הזה יהיה מאוד קצר ופוגע, אז אני מקווה שזה פגש אתכם באופן מדויק. תנו זמן לעצמכם, חברים, זה סופר חשוב. אנחנו בזמן הזה מאוד יכולים להתעורר לעצמנו, מאוד יכולים להבין את עצמנו, הזמנים האלה לבד הם זמן שאנחנו מתאינים את עצמנו ובתוך ההתנה הזאת יש לנו יכולת גם להיות בנתינה אמיתית לאחר, להיות אותנטיים יותר, לא לרצות, להיות קשובים לקול שלנו, בכלל להתחיל לשמוע את הקול שלנו. איך הדברים הראשונים שאני יכול להמליץ לכם שאתם מתחילים איזשהו מסע לעבר עצמכם. אז זה הכל הפרק הזה. אני מקווה שלקחתם משהו לדרך. תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתשתפו אותו עם אנשים אחרים שאתם חושבים שהוא ייתן להם ערך. ובנוסף, אני ממש אשמח ואריך אם תדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. עד הפעם הבאה, המשיכו במסע, תתמידו בדרך, והכי חשוב, תיהנו מהנוף, חברים. יאללה, ניפגש בפרק הבא.